התחלתי.
טוב. אני משתדל להגדיר נושא. אז אני אגדיר אותו, יכול להיות שבהגדרה של משפט כזה אחד, לא יהיה מובן, אבל תוך כדי הדברים, אז בעזרת השם הדברים יובנו. הגדרתי את השיעור הזה, המעבר מטבעיות אלוקית למודעות אלוקית שווה חבלי משיח. זה ככה ב...
עוד פעם, מטבעיות?
מטבעיות אלוקית למודעות אלוקית שווה חבלי משיח. שתי פסקאות. נתחיל עם פסקה למד ב' ואחר כך נחזור אחורה למד ב', כן. כן, אחר כך נחזור אחורה לעוד פסקה בתוך פסקה ת', אבל נתחיל עם פסקה למד ב'. אופייה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה הננו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה. אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. אינה לארץ ולשמיים עדנה לא תביט. היא אינה שווה עדיין אל אישה הראשון בפועל. היא מאבדת את חייה בכוחותיה הנמצאים בשורשי נשמתה. אמנם בלי קריאת שם, בלא מגמה מבוררת, הכל הוא אור השם וכבודו. אבל לא היא ולא העולם מכיר זה בבליטה. שם שמיים לא שגור בפיה. אומץ וגבורה רודפת היא, אבל באמת הכל קודש ואלוהי. רק ביגמר התוכן, בהעלות האומה למרום מצבה, אז יוכל אור אלוהי נקרא בשם המפורש להיגלות. יגלה ויראה שכל מה שהאיר וכל מה שיאיר, כל שחי וכל שיחיה בה, הכל אור אלוהי עולם אלוהי ישראל הוא. וזה שמו אשר יקראו או יקראו השם צדקנו. ושם העיר מיום השם שמה. מצב גאולה הזה הוא יסוד החזון של הרזים, שכנסת ישראל לא תשוב למקומה לעתיד, כי אם קודש בריך הוא וכל חיליו יבואו אליה ויקימו אותה מן אפרה בעיקר סגי. בכבוד גדול. אשרי עין ראתה כל אלה, ולמשמע אוזן ותקווה תשמח נפשנו. והמשך הזמן העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל, עד שיופיע אור תפארת ישראל, לדעת כי שם השם נקרא עליה, הוא זמן חבלי משיח, שרק אמיץ עונים כרב יוסף היה אומר עליו בניגוד לכל האומרים, ייתי ולא אחמיני, ייתי ואזקי ואיטיב בתולה דקופתא דחמרי. טוב, אז מה התיאור של מה אומר פה הרב בפסקה הזאת? אז הוא אומר, הגאולה שאנחנו רואים עכשיו לפנינו, שאת ראשית צעדיה אנחנו חשים ומרגישים בפועל, רואים עלייה לארץ, רואים התחלה של בניין, של עשייה. מה שקורה זה שהאומה מפתחת את כל הכוחות הטבעיים שלה, כמו שהוא מתאר פה, בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה, את עצמיותה, אחר כך הוא קורא לזה אומץ וגבורה רודפת היא. הכוונה היא טבעיות של, של עוצמה, של כוח, של, של בניין ועשייה התיישבותית, ביטחונית וכו'. אבל את כל זה היא עושה כמובן בטבעיות של חיים, כמו שהוא מגדיר את זה פה, אינה לארץ ולשמיים עדנה לא תביט. זאת אומרת, היא כרגע כל המוטיבציה, כל הכוחות, כל האנרגיות, הכל מגיע ממקום טבעי של, של רצון, חיים. רצון חיים, עם חוזר לארצו, רוצה להתפרנס, רוצה להתיישב, רוצה ביטחון, רוצה תרבות, רוצה שפה, רוצה חיים. ועד יש משפט מאוד משמעותי פה באמצע, ככה שבשורה השישית מהפסקה, אם זה מחולק כמו אצלי בספרים של פעם, אמנם בלא קריאת שם, בלא מגמה מבוררת, הכל הוא אור השם וכבודו, אבל לא היא ולא העולם מכיר זה בבליטה. כלומר, בעצם אני קראתי לזה בכותרת שהגדרתי קודם, קראתי לזה מטבעיות אלוקית למודעות אלוקית. זאת אומרת, יש כרגע מצב שבעצם כל מה שהיא עושה פה עכשיו זה אלוקי, אבל היא לא יודעת את זה. למה זה אלוקי? כי רוב הדברים פה הם דברים שגם אלוקים רוצה אותם. הוא מתעלם מזה שהאנשים האלה הם לא שומרים מצוות. אבל בסך הכל המעשים שלהם זה מעשים אלוקיים. שאומה חוזרת לארצה, שבונה אומה, עם ישראל, בונה את מולדתו, את שפתו, באופן כללי, את התרבות שלו, את הביטחון שלו, את הפרנסה שלו, את כל זה, זה משהו שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו. אבל הם עצמם שעושים את זה, הם לא יודעים שהם עושים כרגע משהו אלוקי. הם מבחינתם עושים משהו טבעי. אבל באמת, באמת אור השם נמצא בכל הפעולה הזאת, אבל הם לא מודעים לזה.
מה זה אומר לגבי השכר והעונש הפרטי של כל אחד מהם?
עכשיו אתה שואל שאלה טובה וקשה. טובה כי היא צריכה בירור של היחס בין החלקים החיוביים של מה שאדם עושה, לבין חלקים שליליים של מה שאדם עושה. זאת אומרת, בתוך כל אדם כזה יש המון המון חלקים חיוביים, כי הוא עושה דברים מאוד טובים, בעיקר שהוא עושה אותם לטובת הכלל. ראינו את זה משבוע שעבר, שכשאדם עושה למען הכלל, אז הוא בעצם מבחינה מסוימת הוא רוחני. את החשבון של שכר ועונש הפרטי, בטח אנחנו לא יכולים לענות על זה, כי זו שאלה מאוד מסובכת של מה בסוף בבית דין של מעלה, איך דנים את אותו אדם ברמה הפרטית שלא שומר תורה ומצוות, ובדיוק למה זה, ובאיזה סיבות זה וכדומה, זה ברור שאין לנו שום סיכוי לענות על זה. אבל מה שברור לנו שזה לא כמו שזה נראה נקרא לזה לחוגים מסוימים שמסתכלים על הסתכלו ומסתכלים גם היום זה כמובן לובש צורה, פושט צורה, אבל בסך הכל מסתכלים על זה בצורה כאילו שלילית לגמרי, כי המדד היחיד הוא אם שומרים תורה ומצוות או לא, במובן הרגיל של תורה ומצוות, שזה במובן האישי שכל אחד שהוא באמת מקיים תרי"ג מצוות, לא מסתכלים בכלל, או כמעט בכלל, על ההיבט הכללי של מציאות של אדם שחי בארץ, פועל בארץ, מפתח את הארץ, עוזר לביטחון המדינה וכו', וכן על זה הדרך. אבל אז אנחנו פה בעולם הארצי, אז הניתוח של הרב קוק זה שמה שהם עושים, יש בו אלוקות, ובוודאי שיהיה לזה גם משמעות בסוף בזה, אבל זה לא העולם שלנו. אז בלא מגמה מבוררת הכל הוא אור השם, אבל לא היא ולא העולם מכיר זה בבליטה. זאת אומרת, זה, באמת זה פעולה אלוקית, אבל הם עצמם, מי שעושה את זה, לא יודע שהוא עושה בעצם מעשה אלוקי. מתי זה יתגלה הדבר הזה? רק בהיגמר התוכן, בעלות האומה למרום הצבא, אז יוכל אור אלוהי נקרא בשם המפורש להיגלות, יגלה ויראה, שכל מה שהאיר, כל מה שיעיר, כל שחי וכל שיחיה, הכל אור אל העולם הוא. זאת אומרת, יגיע שלב, יגיע רגע, שבו יתגלה שכל מה שנעשה בטבעיות, כל מה שנעשה מתוך רצון ארצי רגיל, למעשה היה אלוקי, והוא ממש מביא פה פסוקים, שם העיר מיום, השם שמה. זאת אומרת, כאילו, יש שם לעיר רגיל, ו... מתחילים לקרוא לעיר השם שמה. ביום מסוים, ברגע מסוים, פתאום מבינים שבעצם השם נמצא פה בכל הפעולה פה. השם צדקנו. זה שמו אשר יקראו השם צדקנו. יתחילו לקרוא לדבר שכבר נמצא, לדבר שכבר קורה, יקראו לו בשם השם. עכשיו אני רוצה רגע לעבור פה לפני שאני עובר לפסקה האחרונה פה לגבי החזון של הרזים, שפה זה הסבר של זוהר. שהרב קוק משתמש בו בפסקה הזאת, אבל אני רוצה ברשותכם לפני כן לעבור כמו שאמרתי לשתי פסקאות נוספות. קודם כל בפסקה ת', תראו רגע בבקשה בפסקה ת', בפסקה האחרונה של פסקה ת', פסקה שמתחילה ברית קרותה היא לכנסת ישראל. תת, בפסקה השלישית. תמיד כמובן כדאי לראות את הכל, כדאי בכלל לראות את כל הערות התחייה, מההתחלה עד הסוף, שורה שורה, אבל היו תקופות שהייתי לומד בשנתיים, הערות התחייה היו שנים, שהייתי לומד שנתיים הערות התחייה, פסקה פסקה, 72 פסקאות, מההתחלה עד הסוף, פסקה פסקה, אבל... זה באמת היה, ולכן אני אומר, גם אם השיעורים הם קצת מנסים יותר לסדר את זה בצורה של נושאים וללקט וזה, שלפעמים קצת מקרב את הדברים יותר, כמובן שברמה האישית אני תמיד ממליץ בכל ספר שלומדים, בכל דבר, ללמוד לבד, מההתחלה עד הסוף, דבר דבר, שורה שורה, זה כמובן אין איזה תחליף. אבל אז בואו נראה פה. ברית קרותה היא לכנסת ישראל כולה, שלא תתאמה תומעה גמורה. גם עליה תוכל התומעה לפעול. לפני כן הפסקה מסביר את העניין של תומעה ותארה באדם הפרטי ובכלל. וגם, ועכשיו הוא מדבר על כנסת ישראל כולה. גם עליה תוכל התומעה לפעול, לעשות בפגמים. אבל לא תוכל להחריטה כליל ממקור החיים האלוהים. רוח האומה שנתעורר עכשיו, שאומרים רבים ממחזיקיו שאינם נזקקים לרוח אלוהים, כן, הרי חלוצים עצמם אמרו שהם לא צריכים, הם לא צריכים את אלוקים, הם מסתדרים לבד, כן, הם להפך, הם רצו להתרחק, רצו להתרחק מהדת ששם הם צמחו בדור שלהם או בדור הקודם. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להתנהל מכוח עצמנו ולא מכוח אלוקי. אם היו באמת יכולים לבסס רוח לאומי כזה בישראל, היו יכולים להציג את האומה על מעמד התומעה והכיליון, אם חלילה זה היה באמת אפשרי. אבל מה שהם רוצים אינם יודעים בעצמם. כל כך מחובר הוא רוח ישראל ברוח אלוקים, עד אשר אפילו מי שאומר שאיננו נזקק כלל לרוח השם, כיוון שהוא אומר שהוא חפץ ברוח ישראל, הרי הרוח האלוהי שורה בתוכיות נקודת שאיפתו גם בעל כורחו. מה? שומעים? אגב, המשפט הראשון פה זה משפט שנורא מעצבן את החילונים. החילונים המלומדים שהם בקיאים ברב קוק, אז יש משפטים שנורא מעצבנים אותם. לדוגמה, זה המשפט הזה. למה? כי הוא אומר, אבל מה שהם רוצים אינם יודעים בעצמם. אז ידוע כמה הוגי דעות בציבור החילוני, שיש כמה משפטים כאלה ברב קוק בכמה מקומות, שהוא אומר, כמובן שאנחנו לומדים את שבוע בית המדרש, אנחנו יודעים למה הוא מתכוון, הוא לא מתכוון חלילה לזלזל בהם. לא שאתה אומר על מישהו, תשמע, הוא לא יודע מה הוא רוצה. אתה אומר כי לפעמים על מישהו, תשמע, הוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא בולבל, הוא לא יודע מה הוא רוצה. ברור שהרב קוק, כשאתה רואה את כל הפסקה, אתה רואה את כל ההקשרים, ברור לך מה הוא מתכוון. הוא מתכוון, הם חיים, חיים טבעיים. ועושים את הדברים מבחינתם לגמרי בידיים שלהם, ולא רוצים את כל הדיבורים על משיח שיבוא ויגאל אותם בשמיים. הם רוצים לעשות, הם רוצים לעבוד, הם רוצים להחזיק נשק ביד וטוריה ביד ועת ביד, עת כתיבה ועת חפירה. הם רוצים ולחיות חיים נורמליים טבעיים של עם בארצו, והם לא יודעים, כמו אומר לך הרב קוק, הם באמת לא יודעים, אבל זאת האמת, זאת האמת האובייקטיבית, שכל מה שהם עושים, באמת רוח אלוקים נמצא בתוך כל הדבר הזה, לכן אם חלילה זה היה אפשרי באמת להתנתק לגמרי מרוח ישראל, אז באמת זה היה מעמיד את האומה על מצב של טומאה וכיליון, וזה באמת היה, באמת עם ישראל לא היה מחזיק. אבל כיוון שהם מחזיקים ברוח ישראל, זאת אומרת, בסוף הם באים לפה בשם עם ישראל, הם קוראים לעצמם מדינת ישראל, כשתהיה מדינה, יקראו לה מדינת ישראל, לפני כן קוראים לזה עם ישראל, שחוזר לארץ, שגם כן השם שלה בסוף זה ארץ ישראל, וחי פה חיים ישראלים, ולא משנה שכרגע זה תרבות, מה שנקרא חילונית, וזה חיים חילוניים, כן, בלי תורה ומצוות, אבל בסוף, החיים האלה של עם בארצו, עם ישראל בארצו, זה אלוקי. זה אלוקי, כי הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הטבע, בתוך החיים עצמם. כמו שראינו שם, הוא אומר את זה גם פה, בסוף יתגלה שתתגלה הנקודה האלוקית שבכל זה היא תתגלה. כשהיא תתגלה, אז כמובן זה יבוא לידי ביטוי גם מבחינה חיצונית, רוחנית, שיחברו את זה לכל המורשת, לכל התורה, לכל ההיסטוריה היהודית וכו'. אבל כרגע, בנקודת הזמן הזאת, מה שהם עושים, הם עושים מפעל אלוקי, בלי לדעת שהם עושים את המפעל האלוקי. פה הוא ממשיך על זה שהיחיד הפרטי יכול לנתק עצמו ממקור החיים, לא כן האומה, כנסת ישראל כולה. על כן, כל קנייניה של האומה, אני בהמשך עוד שם שפסקה ת', כל קנייניה של האומה שהם חביבים עליה מצד רוחה הלאומי, כולם רוח אלוהים שורה בה. והוא נותן דוגמאות. כן, הוא אומר, האדם הפרטי באמת יכול לנתק את עצמו לגמרי, וחלילה כאילו יכול גם, עד כדי אם זה יהיה מאוד מאוד חריף אצלו, הוא יכול אפילו לנתק את עצמו מכנסת ישראל. אבל כנסת ישראל כולה לא יכולה להתנתק מכנסת ישראל. אדם, גם האדם הפרטי זה מאוד קשה לצאת מכנסת ישראל, זאת אומרת, צריך להיות ממש נגדה וממש לפעול, ככה הוא אומר, באיגרת הקנה, אבל לא משנה, זה לא הנושא פה. ואז הוא נותן דוגמאות, כולם רוח אלוהים שורה בה, ארצה, שפתה, תולדתה, מנהגיה. ואם ימצא תימצא בזמן מן הזמנים מתעוררות רוח כזאת, שימרו כל אלה בשם רוח האומה לבדה, והשתדלו לשלול את רוח אלוהים מעל כל הקניינים הללו, וממקורם הגלוי שהוא רוח האומה, מה צריכים אז צדיקי הדור לעשות? למרוד ברוח האומה אפילו בדיבור ולמאוס את קנייניה, זהו דבר שאי אפשר. רוח השם ורוח ישראל אחד הוא. אין מצב. אלא שהם צריכים לעבוד עבודה גדולה לגלות את האור והקודש שברוח האומה. את אור אלוהים שבתוך כל אלה. עד שכל המחזיקים באותן המחשבות שברוח הכללי ובכל קנייניו ימצאו את עצמם ממילא שהם עומדים שקועים ומושרשים וחיים בחיי אלוהים, מוזהרים כמישון זוהר בקדושה ובגבורה של מעלה. אז פה הוא אומר, גם אם הם עצמם יגידו אנחנו לא רוצים אלוקים, ויראה לך יגידו שממש שוללים את רוח אלוהים, מה צריכים צדיקי הדור לעשות? ראיתם בשבת, היה איזה רעיון עם הרב דרוקמן, איפה זה היה? היה איזה חוברת של בני עקיבא, יש 80 שנה לכפר הרואה, יש מחר איזה ועידת חינוך גדולה, אז עיתון מקור ראשון היה חוברת עם רעיון, רעיון של כמה ליבסקין, נדמה לי, עם רעיין את הרב דרוקמן. וקראת הסוף הוא שואל אותו על מפלגת נועם. והוא נכנס בהם ממש באומץ רב, הרב דרוקמן. הוא אומר, צריכים לחזור בתשובה גדולה. הוא אומר, צריכים לחזור בתשובה גדולה. שהם מסתכלים בעין לא טובה על עם ישראל. מי שלא זוכר, מפלגת נועם בבחירות, ככה מכוח הר המור, נושא המשפחה וכו', וממש החליטו להיכנס בזה בממון המון, ממש ככה בקמפיין, כמו שקוראים לזה היום, מאוד נגטיבי, מאוד שלילי, כאילו על כל הזה. והוא ממש נכנס בהם מאוד מאוד חזק, שצריך להסתכל על עם ישראל בעין טובה, ומה שצריך לתקן, צריך לתקן. אגב, ביום שלישי, צריך, תזכירו לי, להגיד לחבר'ה, לפרסם את זה פה. ביום שלישי בערב יש פה בגומל חסד, שיחה של הרב יגאל לוינשטיין מאלי, בנושא המשפחה. הרב לוינשטיין, כמדומני בהמלצת הרב ויצמן, לא חותם על זה ב-100%, אבל באחוז די משמעותי, שיש להם איזה קשר, אמר לו משהו, כאילו בוא, במקום לעשות פרשיות ולתת איזה שיעור באלי וכל העולם יקליט אותך ויקפוץ עליך, בוא, כך תעבור בכל הארץ, דבר על נושא המשפחה, וזה מה שהוא עושה. הוא עובר בכל הארץ ומדבר על נושא המשפחה.
הייתי
בשיעור של לפני שבוע. היית? אמרו לי אנשים שהיו שזה אחלה שיעור. מה?
מרתק לגמרי,
רק אצלו שנה. אז בנושא הזה, באופן מיוחד, כאילו במקום קמפיין נגטיבי, במקום נגד כל העולם, במקום להגיד שזה, בוא, דבר בצורה חיובית, דבר בכל מקום, דתיים, חילונים, מסורתיים, כל העולם, דבר על הנושא של משפחה, גם אנחנו מסכימים שזה נושא קריטי שצריך לחזק אותו מאוד, כי באמת יש באמת יש משבר גדול סביב הנושא הזה. אבל מה הפתרון? מה שרב קוק אומר, מה צריכים צדיק ידר לעשות? כנס בעם ישראל. או שאתה מאמין שזה עם ישראל, אז זה עם ישראל, זה עם ישראל, זה עם שלך, וכנסת ישראל אין בה טומאה וכיליון, אין בה. האלוקות נמצאת בתוך תוכה, היא נמצאת. יש בתוכנו בסדר, אז בוא תחזק לצד הנכון.
מה, לא יוצאים נגד הרע?
מה?
לא צריך לצאת נגד הרע?
השאלה היא איך. זה לצאת נגד הרע, אבל לצאת עם, בדרך כלל לצאת נגד הרע, 90% זה הוספה טוב. אם יש משהו ספציפי, אני מדבר, אם שאדם רשע שצריך להכניס אותו לכלא, צריך להכניס אותו לכלא, אני מדברים עכשיו על איזה מישהו ש... לא יודע, אדם מסוים, משהו כזה, אתה מדבר פה הרי על תנועה תרבותית, ציבורית, חברתית, זה לא שיש לך פה מישהו רע, מסוים. יש פה השקפות רעות שיש מי שמנסה לחלחל אותם מתוך העולם, נכון? יש כאלה, נכון? אבל קודם כל 80% מעם ישראל הם לא כאלה. הרי בסוף לא להתבלבל, זה שיש בתקשורת או בצבא או בכל מיני מקומות או בבתי משפט, יש איזה אחוז מסוים שאנשים שהם כאלה והם גם יש להם אג'נדה והם מנסים להכניס את זה, זה נכון. זה לא אומר שכל עם ישראל מסכים איתם. בסוף עם ישראל אנחנו יודעים, יש לו איקס דתיים וזה, יש לו איקס חילוניים באמת ככה, באמת נקרא לזה במודעות עם הרבה אג'נדה. ויש באמצע המון המון מסורתיים על, על, על מנעד מאוד מאוד רחב, שהם בדרך כלל לא בצד הזה ולא בצד הקיצוני הזה. לא בצד הקיצוני הזה, אז אתה נכנס עכשיו בכולם, אתה יוצא נגד כולם, כאילו כל עם ישראל הוא, זה מה שהייתה התחושה בכל הפרסומים שהיו שם. אז לך צורה חיובית, תדבר על הטוב, על האמת, ולאט לאט אנשים יבינו את זה וילכו איתך, תצא אג'נדה חיובית. הפוכה מהאג'נדה השלילית, בכל דרך שהיא, ובעיקר פשוט מבית לבית, זהו, מזוג לזוג, מבית כנסת לבית כנסת, מהרצאה להרצאה, ממועדון למועדון, דבר על הדברים האלה. אבל זה אני אומר ככה בסוגרה, לא נזכרתי, יש פשוט, אפילו תזכיר לי בסוף השיעור, חושב שמישהו שלח לי איזה פרסום, אז אני אשלח אותו בהנהגת הישיבה. כי באמת, מי שלא שמע אותו, ממש להמליץ לחבר'ה, להתחזק, גם אנחנו צריכים להתחזק בזה. טוב, אבל אז זה בפסקה, בפסקה ת', ו... אני רוצה לחזור רגע ללמד ב', איפה ש... איפה שהיינו בהתחלה.
טוב, מה הרב קוק אומר? שימת תפקידו של
ה... הנה, ראי, קראתי עכשיו. מה צריכים? תראה מה זה, מה שאני... אני... תראה מה הוא אומר. מה צריכים צדיקי הדור לעשות? נכון, זה צדיקי הדור, הר המור, הרבנים של ה... זה, זה צדיקי הדור. מה הם צריכים לעשות? למרוד ברוח האומה, אפילו בדיבור. ולמאוס את קנייניה זה דבר שאי אפשר. רוח השם ורוח ישראל אחד הוא. אלה שהם צריכים לעבוד עבודה גדולה לגלות את האור והקודש שברוח האומה. את האור אלוהים שבתוך כל אלה. אמרת, תוסיף. מה זה?
לא ראית המשפט שהוא יוצא נגד. למרות ברוח האומה אפילו בדיבור למאוס את קנייניה זה דבר שאי אפשר. אני חושב ראיתי.
הוא אומר אפילו בדיבור, לא שהוא אומר למרוד, כאילו לעשות פה מלחמה, מלחמת אחים. זה פשיטה, כי אני לא יודע, הקים פה עכשיו את מלכות, לא יודע, עם יהודה, עם... הוא אומר אפילו בדיבור, למאוס את קנייניה, אי אפשר. יכול להיות שמשך, אתה שם עין על איזה, אתה עושה איזה סיכול מיוחד, איזה אדם מסוים שהוא באופן מיוחד ואתה רוצה להיכנס בו, לא יודע, אולי הרב קוק היה מסכים איתך ש... שיש איזה סוג של כאילו רשעים כאלה שהם איזה, יודע, לא יודע מה היה אומר. אבל לעשות קמפיינים כלליים כאילו נגד איזה תופעה, נגד, אתה מדבר כבר, אתה מדבר על אדם מסוים, אז מי אתה מדבר? אתה מדבר על כולם. כאילו, זה לא הכיוון. ככה לכאורה, אני אומר, לא אני, אני הקטן, אני לא זה, אני אומר, הרב דרוקמן, פעליתי ככה על האומץ, שהיא אומרת, צריכים לחזור בתשובה גדולה. הם צריכים להסתכל בעין טובה על, על, על החיים פה, על המדינה, על האנשים, ולתקן מה שצריך. הוא גם מסכים שזה, אבל לא צריך לשכנע אותו על המשפחה. אבל בואו רק נסגור, נסיים. היסוד הזה מופיע בכמה מקומות פה. לא רוצה להאריך, בסוף אולי כמה דקות אפשר גם, יש עוד פסקה אחת שגם רואים את זה, אבל אני רוצה רגע ליותר חשוב, לסיים את פסקה למד ב', כי פה יש לו חידוש גדול, שלוש שורות מלמטה, בלמד ב', בעמוד שם, בעמוד עין ת'. מצב גאולה זה, הכוונה היא המצב הזה שבו עם ישראל באורך השנים הראשונות, אנחנו לא יודעים כמה שנים, כן, הוא חי בטבעיות את האור האלוקי, ובלי להיות מודע לו בכלל, פשוט חי חיים טבעיים, והרב קוק תיאר שיגיע היום שפתאום מתחילים להבין את האלוקות שיש בתוך החיים הארציים הטבעיים. אלה מצב גאולה הזה הוא יסוד החזון של הרזים, שכנסת ישראל לא תשוב למקומה לעתיד, כי אם קודש הבריך הוא וכל חיליו יבואו אליה ויקימו אותה מהאפר בכבוד גדול. על מה הוא מתכוון? הוא מתכוון לזוהר בפרשת ויקרא בדף ו עמוד א, ושם יש אגב זה קשור לכתובות גם, נמצא עכשיו בהתלבטות אם להכניס את זה בשיעור הכללי או לא, אבל תראו מה כתוב פה ככה. המאמר נקרא נפלה לא תוסיף קום. בסדר? ואז כתוב פה ככה. רבי אחיה הולך בדרך והיה מור רבי יהודה. ועוד שהיו הולכים אמר רבי יהודה, זה שלמדנו בתולת ישראל בתולה שנתברכה מן שבע, שנקרא בת שבע, והעמדנו זה בכמה מקומות. ובתולה למטה יורשת שבע ברכות בשבילה. זה השבע ברכות של חתונה. מה שכתוב, אתה בן אדם שק קינה בתולת ישראל, ודאי עליה נאמר על כנסת ישראל, שהיא המלכות. זה קשה יותר מהכל, שכתוב נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. ומה שאמרו כל החברים בדבר זה, נפלה לא תוסיף עוד לנפול, קום בתולת ישראל, יפה הוא. אבל אם הפרשה הייתה נאמרת בדרך נחמה, היינו אומרים כך, אבל זה נאמר בדרך קינה. אמר לו, ודאי, כך הוא שהוא קינה. היה קשה לי דבר זה יותר מהכל, ובאתי לרבי שמעון בפנים חשוכים. כן, אומר לו רבי אחא, אומר לרבי יהודה, תשמע, ממש היה לי קשה הדבר הזה, שהפסוק הזה, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, זה נאמר בדרך קינה. אז באתי לרבי שמעון בפנים חשכות, שיסביר לי מה קורה פה, מה אומרים פה קינה על בתולת ישראל. אז הוא אמר לו, מראה פניך ניכר מה שבלבך. רבי שמעון אומר לו, רואים שאתה מוטרד, רואים שאתה מבואס, רואים שאתה עצוב, שאתה לא יודע מה לעשות עם הפסוק הזה, שככה כאילו הכנסת ישראל אומרים כאלה דברים קשים. אמרתי לו, ודאי שפי וליבי שווים. אמר לי, אמור לי דבריך. אמרתי לו, כתוב, נפלה לו תוסיף קום בתולת ישראל. מי שיש לו כעס על אשתו ויוצאת ממנו, לא תחזור אליו לעולם, אם כן אוי לבנים שנגלו עמה. אמר לי, וכי אינו מספיק לך מה שאמרו בזה החברים. אמרתי, הרי שמעתי דבריהם ויש להם חן ואינם מיושבים בליבי. ואז אומר לו רבי שמעון, מסביר לרבי אחא את הפסוק הזה, נפלה לו תוסיף, אמר לו, בואו ראה. בכל הגויות שגלו ישראל, לכולם שם זמן וקץ. ובכולם היו ישראל שווים לקדוש ברוך הוא. ובתולת ישראל הייתה חוזרת למקומה בזמן ההוא שגזר עליה. ואתה בגלות האחרון אינו כן. כל זה תרגום מהזוהר, כן? תרגום בעברית. כי היא לא תחזור כך כבזמנים של גלויות האחרות. ומקרא זה מלמד שכתוב, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. משל למלך שכעס על המלכה והשליחה והיכלה לזמן ידוע. כשהגיע הזמן ההוא, מיד הייתה באה המלכה וחזרה לפני המלך. כן הייתה פעם אחת ושתיים ושלוש, ופעם האחרונה נתרחקה מהיכל המלך והשליך אותה המלך מהיכלו לזמן ארוך. אמר המלך, פעם הזאת אינו כשאר הפעמים, שהיא תבוא כך לפניי, אלא אני אלך עם כל בני היכלי ואבקש אותה. כשהגיע אליה הראה שהייתה שוכבת על האפר. מי ראה כבוד המלכה בזמן ההוא? והבקשות של המלך נגדה עד שאחז אותה המלך בידה והקים אותה והביאה להיכלו ונשבע לה שלא ייפרד ממנה עד לעולם ולא יתרחק ממנה. ככה הקדוש ברוך הוא, כל פעם שכנסת הייתה בגלות, שהגיע הזמן היא באה וחזרה לפני המלך, ואתה בגלות הזה אינו כן, הקדוש ברוך הוא יאחוז בידיה ויקים אותה ויתרצה אליה וישיב אותה להיכלו. בואו ראה שכך הוא, שהרי כתוב, נפלה לא תוסיף קום עוד מעצמה, וכן כתוב ביום ההוא, אקים את סוכת דוד הנופלת, היא לא תוסיף קום, אלא אני אקים אותה, ולא תקים מעצמה, אקים את סוכת דוד הנופלת. ודאי דיברת על יבי ונתיישב הדבר וכו'. אז כתוב כאן בזוהר, זה סוד הרזים שהוא אומר, כתוב כאן בזוהר שבניגוד לגלויות האחרות שעם ישראל הצליח לקום מעצמו, בגלות הזאת עם ישראל לא הצליח לקום מעצמו, הקדוש ברוך הוא יבוא ויקים אותו. אני שואל את השאלה, מה זאת אומרת ליקום מעצמו? הרי קודם כל אנחנו רואים את המציאות, המציאות היא שעם ישראל קם מעצמו. אנחנו גם יודעים שאנחנו לא סומכים על הנס, כאילו, לא? מחכים שהקדוש ברוך הוא, אולי על זה סומכים החרדים, שאומרים שהגאולה לא צריך לעשות כלום, פשוט יבוא יום אחד, יבוא המשיח, קח אותנו מלא יודע מאיפה, ויביא אותנו לארץ והגאולה תבוא. אבל המציאות היא שתמיד צריך לעשות, לא מחכים ש... אז פה הרב קוק מסביר את הזוהר. ואיך הוא מסביר את הזוהר? איך הוא מיישב את המציאות מול הזוהר? הוא אומר, עם ישראל יעשה מעצמו. איזה פעולה הוא יוכל לעשות מעצמו?
טבעית.
כל מה ששייך לטבעיות, אנחנו יכולים לעשות מעצמנו. נבוא, נחזור לארץ, נפתח אותה, נחיה בה וכו' וכו'. המעבר מהטבעיות לאלוקות המוחלטת. המעבר הזה, שמה כנראה, אנחנו לא יודעים למה הוא מתכוון, כי תראו מה הוא אומר. הוא אומר, המשך הזמן העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות כנסת ישראל, עד שיופיע אור תפארת ישראל לדעת כי שם השם נקרא עליה, זהו זמן חבלי משיח. תקופה מאוד קשה, התקופה הזאת שהיא בין ההתעוררות הטבעית שלנו, מה שאנחנו יכולים לעשות בכוחות עצמנו, לבין איזשהו מהלך כנראה שמתואר פה, יש פה בכל זאת איזשהו מהלך אלוקי שפתאום בא ו... ו... ולוקח אותנו, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה זה. סתם לדוגמה, אני לא יודע, אין שום אפשרות לדעת גם. אבל מלחמת ששת הימים הייתה בלי שום ספק איזה משהו שהוא לא בלבל של... הוא לא בלבל של, של הדברים הטבעיים. היה פה איזה מין הערה מטורפת של, של איזה צעד שהקדוש ברוך הוא כאילו לוקח אותנו עם הידיים שלו, ולא משהו שתלוי בנו. עשינו את שלנו, לא יודע מה, גייסנו מילואים וזה, ופתאום כאילו קיבלנו איזה משהו שהוא לא... פי כמה וכמה ממה שבאמת הגיוני וטבעי לעשות. וזה עדיין רק ברובד, זה עדיין ברובד, נקרא לזה הטבעי, זאת אומרת, בסוף זה מלחמה, ניצחון, כיבוש של מקומות וכולי. רק בשביל לחוש משהו, איזושהי חוויה קטנה, בקטנה להרגיש מה זה, איזשהו, פתאום איזו מין התערבות אלוקית כזאת, שוואו, כאילו שקורה איזשהו משהו משמעותי. פה הוא מדבר על משהו רוחני, על משהו רוחני ש, ש, שגורם לאיזושהי התעוררות מאוד מאוד גדולה שאי אפשר להשיג אותה בכלים, בכלים הטבעיים. אבל, אבל בין התקופה הזאת, התקופה הזאת, זה החבלי משיח. שרק רב יוסף, שזה ידוע, כן, ברב קוק, זה בהרבה מאוד מקומות, גם במאמר הדור, גם באיגרת תקנה וגם באיגרת שין למד ב' בסוף חלק א' באיגרות, בכמה מקומות שהרב קוק אומר שרב יוסף, בניגוד לרבא, כן, היה ביניהם מחלוקת, רבא אמר שיבוא המשיח, ייתי ולא אחמיני, לא רוצה להיות שם, לא רוצה ל... בגמרא בסנהדרין, שם דף צדיק זין. רבא אומר ייתי ולא אחמיני, שיבוא אבל שאני לא יהיה שם. למה לא רוצה להיות שם? כי הוא לא רוצה להיות באיסורים האלה של חבלי משיח, ורב יוסף אומר שיבוא ואני אזכה לשבת בצל הגללים של החמור שלו. ככה אומר רב יוסף. אז במקומות אחרים הרב קוק מעריך להסביר על הדמות הזאת של רב יוסף, שהוא הוא היה עיוור והוא ראה, מה?
זה
עושה לי
תומות, העמוד הראשון זה רב יוסף.
רב יוסף, כן. שהוא שכח תלמודו, היה עיוור ולכן ההסתכלות שלו הייתה מאוד פנימית, ולכן הוא לא ראה את החיצוניות, הוא ראה את הפנימיות, הוא ראה את החמור, שרב קוק מסביר שחמור זה היחיד שיש לו שני סימני תומה, כן, לכל בעלי החיים האחרים, כל החזיר וכל אלה, כמה שהם חמורים, יש להם סימן טהרה אחד, סימן תומה אחד, החמור הוא היחיד שיש לו שני סימני תומה, הוא גם לא מעלה גירה וגם לא מפריס פרסה, הוא הכי תמה, והוא הכי טהור, הוא היחיד שיש לו מצוות פטר חמור, מבעלי החיים הטמאים, הוא היחיד שיש עליו מצווה לקחת הפטר חמור ולפדות אותו בשה, ובלי זה פטר חמור הזה הוא אסור, אם לא פודים אותו בשה. זאת אומרת, יש פה קדושה פנימית מאוד, עמוקה מאוד, רב יוסף, שהיה עם הסתכלות מאוד עמוקה ופנימית, הוא ראה את התהליך הפנימי של הגאולה, ולכן הוא אמר שיבוא המשיח, ואני רוצה לחיות בתקופה הזאת ולשבת בצל הגללים של החמור שלו. הוא רוצה לשבת בכוונה, הוא אומר בצל הגללים של החמור, כי החמור מבטא, אני מוכן לחיות בתקופה שכלפי חוץ ייראה מאוד מאוד תומעה, אבל אני יודע שבפנים יש בפנים אלוקות מאוד מאוד גדולה בתוך הדבר הזה. אבל המעבר הזה בין השלב של הטבעיות ושלא רואים את האלוקים, לבין השלב של הראייה האלוקית, יגידו השם שמה, השם צדקנו, המעבר הזה הוא חבלי משיח, הוא התיאור הזה שמתואר בזוהר, השלב הזה שבו היא גמרה לעשות את מה שהיא יכולה לעשות מעצמה, כן, מה שבתולת ישראל יכולה לעשות מעצמה, ויש איזשהו מקום שיותר ממנו היא כבר צריכה את ה... את ההתערבות האלוקית, וזה מתואר פה בצורה מאוד חיובית, זאת אומרת שבניגוד לגלויות הקודמות שהקדוש ברוך הוא מחכה, שהם יעשו הכל, כאן אחרי הפירוד הארוך הזה, אחרי הגלות הארוכה הזאת, יש תיקון כל כך גדול, ויש לבתולת ישראל, שזה כנסת ישראל, יש לה מעלה כזאת גדולה, שקודש ברוך הוא עם כל חילו, כל חיליו, כן, כמו שמתואר פה בזוהר, הוא וכל חילי יבואו ויקימו אותה, מהאפר, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה הכוונה, מה זה הדבר הזה, איך בדיוק, איך בדיוק הייתי אומר, זה, לא יודע, אפילו הייתי אומר, זה קורה ויקרה. כי בסוף אנחנו חיים בתוך איזו מציאות שהיא עצמה, יכול להיות שהרב קוק היה מתעורר פה והיה אומר, תקשיבו, מה שקורה פה היום זה מטורף. כאילו, מסתכל לפני 100 שנה, היה חולם כאילו על, 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 על מאות מוסדות ויישובים ואנשי תורה שנמצאים בתוך המקומות העשייה המאוד משמעותיים, צבא ומדינה ובכל מיני מקומות, וכבר שם ישראל, שם האלוקות כבר לא דבר כזה. אז עוד פעם, אז יש את האלה שנלחמים ואת ה, את ה, את ה, באמת את הדברים הקשים, אבל מצד שני יש הרבה מאוד דברים מאוד מאוד גדולים. אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים על הציר הזה של החבלי משיח, על הציר הזה של בין מה שאנחנו עושים לעצמנו ובין עשיית הדשמיה שעשה אתכם ואני לוקח אתכם. אז זה לא כל כך משנה, כי אנחנו מבחינתנו עושים את ההשתדלות שלנו, מה שאנחנו יכולים לעשות בכוחות הטבעיים שלנו. הייתי דוגמה של מלחמת ששת הימים, שרק מי שמביט על זה באמת בעיניים עמוקות, ברור לו שזה משהו לא אנושי, זה מה, היה פה איזו התערבות אלוקית שכשזה קרה באותו זמן גם הרבה אנשים חילוניים ראו אותה. אחר כך לאט לאט זה דח ואנשים חוזרים לחיים שלהם, אבל באותו זמן זה ידוע שוודאי חיילים תיארו, יש הרבה תיאורים של חיילים שהיו שם שהם פשוט מתארים תיאורים שהם פשוט ניסיים לגמרי, מה שהם רואים מול העיניים, כל הבריחה של הצבא המצרי וכל כל מיני אירועים גם פרטיים, ורצו לבנות בית המקדש, הלכו תרומות מחוץ לארץ ולבנות בית המקדש, היו יהודים והיו נוצרים, שלחו המון המון כסף, אבל היה ברור להם שהשלב הבא זה בית המקדש. זאת אומרת, מי שהסתכל על זה מבחוץ, דווקא אנחנו עם ישראל בתוכו, אז הוא לא תמיד רואה את זה, אבל מי שהיה מבחוץ, היה ברור לו שזה, זהו, שזה, זה, זה, זה כבר הגאולה. אבל בסדר, כנראה שזה היה איזשהו משיכה אחת, ככה איזשהו הרמה אחת, וקיבוץ גלויות, כן, כל מיני עליות לארץ כאלה של מאות אלפים בתקופות קצרות, שזה גם כן סוג כזה של ועשה אתכם מקפה נשארים פתאום, אם זה בחבר העמים ואם זה מאתיופיה ואם זה בתחילת שנות המדינה מצפון אפריקה וכו'. זאת אומרת, יש פה בלי להרגיש, יש פה כל מיני התערבות אלוקית כזאת, אבל כמו שמתואר פה, יכול להיות שיהיה מבחינה רוחנית אפילו משהו יותר גדול מזה. על כל פנים, העניין הוא החיים שאנחנו נמצאים בתוכם, זה המעבר הזה, קראתי את זה בהתחלה, המעבר מטבעיות אלוקית למודעות אלוקית, אלה החיים שבעצם בתוכם אנחנו נמצאים, אנחנו חיים. תהיו.
מה זה?